יש דברים שקוראים רק במשפחה.
ימנו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
מה שלומך אבי?
ברוך השם, תמיד צריך להוסיף איזה קרחץ מהשמחת תורה.
כן,
ברוך השם.
אתה יודע, אני פותח את המכשיר טלפון הנייד שלי ואני רואה שאנחנו מתגלגלים לשבוע האחרון של ינואר, ואנחנו מבינים שה-15 לינואר שלפני שבועיים, הקו האחרון שישראל נתנה לאמריקאים להביא דילים הלבנונים, עבר לסוף ינואר. זאת אומרת, אנחנו...
שזה גם אינטרס ישראלי.
כן.
כי בינתיים חיילי המילואים קצת נחים.
והם מתרעננים. ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו מתקרבים לסוף ינואר, ואם בתחילת המלחמה ישראל עשתה הכל כדי להימנע מפתיחת חזית בצפון, כעת אנחנו נמצאים במציאות שהתהפכה. ישראל מבהירה לידידותיה באירופה, וכמובן לפטרונית האמריקאית, שהיא תאפשר להם עוד שבוע, עוד שבועיים של דיאלוגים, אבל בסוף, אם נסראללה לא יחזור ויתמקם מעבר לליטני, ואם לא יש שקט מצידו, ישראל במהלך חודש פברואר תצא למבצע. זה יכול להיות מבצע של שבוע, יכול להיות 4-5 ימים, יכול להיות גם 3 חודשים, אף אחד לא יודע איך יוצאים מלבנון, יודעים רק איך מתחילים איתם.
אנחנו כן יודעים אבל מה נחטוף.
ואנחנו גם יודעים מה נחטוף, אני חושב שקצת מגזימים, חלק מה...
מגדלים בתל אביב.
אני יודע, זה נשמע לי...
איכות לפגיעות ישירות, השבתת...
אנחנו מבינים שכולם... הלוואי שנערך
חשמל.
הרבה מעבר.
אבל אני רוצה לקפוץ איתך אחורה. אז בעצם, אם אנחנו עכשיו מחשבים לאחור, 100 פלוס אחורה, 100 ימים פלוס אחורה, גלנט והרמטכ"ל צדקו כשהם אמרו שצריך לתקוף קודם כל את חיזבאללה, בגלל שלפחות עכשיו נראה שאנחנו באים די מותשים עם כלכלה, כלכלת חימוש בחסר, חיילי מילואים די מותשים, יש יתרון אחד שבעזה כבר הקטע, והמערך הרקטי שם הוא יחסית חלוש וירוד, ואז אתה יודע שלא תחטוף גם מדרום וגם מצפון. אבל בכל שאר ההיבטים אנחנו במצב פחות טוב.
אני אגיד משהו בזהירות, לא רוצה להסתבך עם אף אחד. בתחילת המלחמה הייתה הזדמנות לישראל להוריד בכיר 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 בגבול הצפון.
ולא בקטר.
ולא בקטר. אנשים טעו וחשבו כאילו מדובר באני או באחר. הרי כולם יודעים על אותה ישיבת קבינט שבה נתניהו ואריה דרי מנו את אישור הורדת אותו מנהיג שהיה זמן קצר שאפשר היה להוריד אותו. אני לא בטוח...
זה מזכיר את הכוונת שהייתה בלבנון על ערפאת.
כן, אגב, אני לא בטוח, שאם מורידים מנהיג בכיר מאוד מאוד גומרים את המלחמה, אבל ברור לנו שלפחות היום גם אלה שהתנגדו לפעול בלבנון מבינים שאת המלחמה הזאת אי אפשר לסיים בלי מבצע גדול בלבנון. הוא מבצע כואב, אנחנו נשלם עליו מחירים, אבל אתה גם לא יכול לוותר על חלק, על שליש מארץ ישראל.
גם אתה בתופעה שלא הייתה מקום המדינה, שבעצם...
הורגים לך אנשים פליטים, בתוך הבית.
פליטים בארץ, וגם מי שחוזר, דיברתי עם תושב אחד היישובים בצפון, אז הם פעם באיזה שבוע, שבועיים עולים, לקחת כביסה, לקחת דברים, הם צריכים, תדע, בשיא המהירות, להגיע, להירוז, לחזור, אין לך שנייה אחת שאתה יכול להיות שם, בגלל שהמתחים שם הם בכינון ישיר. ועכשיו השאלה היא באמת, ומכאן נתגלגל גם לפוליטיקה, קודם כל, תדע מה, לפני הפוליטיקה, בוא נדבר על מישור היחסים של ביבי וביידן. בגלל שאתה צריך את העזרה האמריקאית גם לחימושים, גם למעטפת הבינלאומית, גם למנוע עוד איזושהי פתיחת חזית מכיוון החוטים בים האדום, אתה צריך שמה את העזרה האמריקאית, אחרת אתה תקוע כאן גם עם סחורות. וכאן אנחנו רואים מערכת יחסים מאוד מאוד בעייתית בין נתניהו לביידן, שאתה לא רואה שהיא הולכת ומשתפרת, אני מבין שבשיחה האחרונה, ואתה תוכל להרחיב, הטונים שם אפילו עלו גם בדברים שלא יצאו החוצה. איך אנחנו מגיעים לישורת הזאת של פתיחת מערכה בצפון, עם תמיכה אמריקאית מאוד מוגבלת?
נגיד לך, יש שלושה מעגלים סביב ארצות הברית לישראל. מעגל ראשון זה, ארצות הברית דורשת מישראל להמשיך ולהכיל את כל הירי של חיזבאללה מהצפון, וישראל אומרת, אנחנו לא מוכנים להכיל, קחו עוד שבוע, קחו עוד 10 ימים. המשמעות מבחינת ארצות הברית זה שאם תפרוץ מלחמה בצפון, אמריקה תיגרר למלחמה שהיא לא רוצה, ובסופו של דבר, ביידן יאבד סופית את הכיסא לטראמפ. זה מעגל ראשון. מעגל שני, ביידן מתחנן לנתניהו.
שאולי ביבי היה רוצה בסתרי ליבו, כן.
ביידן מתחנן לנתניהו, ומבקש ממנו, בכל לשון שבקשה, תן לי את המדינה הפלסטינית בסוף האירוע. אנחנו יודעים שעד שזה יקום, העולם צריך להיברא מחדש, אבל לפחות תאפשר לי.
מה שנתת לאובמה.
כן, מול הסעודי, מול הכל. ב-2009,
בנאום בר אילן.
וזה ייתן לי דלק לחמש אותך, ולאפשר לך להמשיך להקות בעזה עוד, וגם לצאת לגבול צפון. אבל לנתניהו יש קואליציה 64 מנדטים, שלא רק שלא מוכנים לתת לו מדינה פלסטינית, גם לא מוכנים לאפשר לדבר על מדינה פלסטינית. זה המעגל השני שבו ביבי תקוע עם ביידן.
גם זה לא רק המנדטים, זה גם הוא בונה את עצמו היום, הוא לא יכול לבנות את עצמו כמר ביטחון, אז הוא בונה את עצמו כמר מניעת המדינה הפלסטינית, מה שהוא עשה במשך כמעט 13 עשורים, אני לא רואה בינתיים שזה עובד לו. לפחות בסקרים, אז עכשיו השאלה, אנחנו באמת מגלגלים לאירוע.
אז המעגל השלישי, וזה...
בלי תמיכה עוצמתית יפה. כמו שהייתה לנו בתחילת האירוע בדרום.
ופה אנחנו ניגשים למעגל השלישי, וזה אירוע של החוטים. ישראל מבינה היום, שאם לא תהיה ברירה בסוף, המפציצים שלנו ייצאו לטהרן. אנחנו מתקרבים לרגע הזה, זה אפשר לדחות את הקץ, אבל הקץ הזה יום אחד יקרה. אבל הייתה איזושהי תקווה גדולה בישראל, והתקווה הזו ממשיכה כעת. שהאירוע עם החוטים שיצאו מדעתם, ובעצם האיראנים מפעילים אותם שם בצורה מטורפת, תייצר קואליציה
האמן, מחסור
של, מדינות, כן, של מדינות ערב מתונות, ביחד עם מדינות האירופאיות וארצות הברית, שתלך למהלך מול החוטים, שיתגלגל בסופו של דבר לטהרן, כי הגבולות שם הקרובים והצרכים קרובים, והאמריקאים נזרים מאוד מאוד, לא להגיב לחוטים בתגובה שתצא מכלל פרופורציה ותגרור את איראן לתמונה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, אנחנו בשלושה מעגלים, גם מדינה פלסטינית, גם התגובה מול החוטים, וגם שאמריקה דורשת מישראל להכיל ערך של אנשים בבתים, מה שהיא לא דרשה אף פעם.
כי הם אומרים וזה, מצד שני...
זה עומק המשבר בין ארצות הברית של ביידן ונתניהו.
יש סטטוס קוו, כי בסוף אנחנו כן מגיבים בלבנון, ואתה רואה גם, אני מבין שזה למעלה מ-200 הרוגים כבר אצל חיזבאללה, בניגוד למה שהוא אומר, ולישראל אין עניין להעצים את זה. תשמע, עוד ידובר על הקטע הזה, עוד ידובר. איך הגענו למצב שבו איראן יורה, מטווחת את כל העולם, ואף אחד לא מעז לגעת בה.
כן, זה מתאים.
דבר שהוא לא יאמן, אני רוצה אז
במה... אבל לפני שאתה רוצה, אני רוצה עוד מבורה אחת. אתה יודע, אנחנו משתדלים פה להביא סיפורים שלא מופיעים בשום מקום. יש לנו כאן מאזינים נאמן שצריך לשרת.
תן סיפור ואני אמשיך.
צריך לשרת אותו. אנחנו יודעים שיש דילמה ענקית מאוד סביב החטופים. היה דיאלוג מטורף ברשתות סביב זה, האם חלק מהחטופים שלנו נהרגו כתוצאה מהזרמת גז שנועדה להוריד את המחבלים הבכירים, ועל הדרך גם הורידו שבועים שלנו. יש לנו אירוע כזה, אנחנו היום יודעים איפה סינואר נמצא, אנחנו מבינים שהוא מוקף בשבועים וחטופים שלנו. לצערנו, הערכות זהירות
שליש בחיים, אני מבין.
שלפחות שני שליש לא בחיים, לפחות. מה שבעצם גורם לכך שככל שיחלוף הזמן, אנחנו נתקרב למספרים של 90%, שזה מספרים איומים, כי כל אדם הוא עולם מלא.
כי זה לא התחיל עם שני שליש שלא היו בחיים.
ברור. וישראל באמת לא יודעת איך להביא פה להכרעה. כי תגיע לסינואר, אתה תצטרך להרוג את כל השבועים שסביבו. מי יאפשר לך להרוג את האנשים? מצד שני, האנשים יוצאים להורג אחד אחד, הרי בכל מקום שאנחנו מתקרבים, ויש בבית שם השבועים, אז ברגע שיש שבועים, אז האנשים נוטשים, הורגים את החטופים, ונוטשים את המקומות להציל את חייהם. לכן אנחנו נמצאים במלכוד, שגם המלכוד הזה יוביל בסוף את ישראל ללכת למבצע בלבנון, כי אי אפשר לנצח בעזה.
תשמע, מצד שני, אם כבר פתחת את הצוהר הזה לחטופים, ואי אפשר לדבר מילה על החטופים, על משפחות החטופים, אני חושב שגם הגורמים שמובילים אותם, עושים גורם להם נזק, כי הם גורמים לכך שלפחות חצי מהעם, מחנה הימין מרגיש, פחות קשר ופחות הזדהות, עם כל הקמפיין הזה להשבת החטופים, כי הוא רואה שלוקחים את זה בדרך לאיזשהו קמפיין פוליטי. אולי אפילו נחטף על ידי כל מיני גורמים שקשורים למחאת קפלן, וזו לדעתי טעות קולוסלית, כי יש כאן דילמה שכשהיא תגיע להנהגה, הנהגה תסתכל על הבית שלה, ולא בטוח שהיא תראה שם תשובות שבני המשפחות רוצים לשמוע. ואפרופו, התחלת בסיפור, אז אני אחזור למה שדיברנו בהתחלה, ששמעתי פשוט מחבר שמתעסק הרבה שנים בתחום הרתכות האלומיניום, שצהל היום פשוט עובר אחד אחד, אומר לאנשים, קחו כסף, לכו תפתחו מפעלים לארטילריה, לפגזים, שם אתה צריך מוטוריקה וטכנולוגיה טובה, אני שם את הכסף, תתחייב לי להספקה, ברמה מטורפת של הספקה, תתחייב לי להספקה, הכסף לא תהיה הבעיה.
בוא נאמר
אפרופו,
ככה.
אפרופו, הטעויות שעשינו, שכל החימוש היום בחוץ, ואנחנו צריכים לחזר על הפתחים,
בוא נאמר ככה.
לחפש תחמושת.
אחד הדברים שאנחנו לא מפסיקים ללמוד, כל הזמן על מה שקורה בעזה, הדברים שלא ידענו עד עכשיו, זה שאנחנו היינו, התנהלנו תחת ערכות, שכמעט רוב הנשק נכנס מבחוץ שם. היום אנחנו כבר מבינים, שכמעט רוב הנשק מיוצר בתוך עזה. זאת אומרת, כשישראל החליטה לדומה מנועים ולא לייצר ולא להזמין ולא למלא את המחסנים ואפשרה לאמריקה לקחת את הטילים והפגזים ולהעביר אותם לאוקראינה במלחמה מול פוטין, הם כן הפעילו את מכונת המלחמה. ועכשיו הגענו למצב מטורף. ישראל לא מצליחה להגביר את הקצב בחימושים. לחוטים, לנסראללה ולמפעל המלחמה בעזה יש נשק אינסופי. והנה אנחנו המעצמה הגדולה, וגם זה ייבדק בוועדת החקירה. אצל כל הליצנים,
מסוג
של חילוע.
מכסף ומחומרי גלם שאנחנו הבאנו להם. שמה, זה בממדים היסטוריים.
אנחנו הבאנו את המזוודות מקטר, אנחנו נתנו להם פוליסת חיים ולא הרגנו אף אחד מהם, נתנו, לא ידענו כלום מה קורה אצלם, אפשרנו להם להקים עיר תחתית, ובעיר תחתית הזאת הוקמו כנראה מאות מפעלים לייצור נשק, הנשק הזה כולו מולנו, אין לנו ידיעה על רוב הסוגי נשקים, רק כתוצאה מזה שאנחנו מגיעים לעוד מאוד מאוד מקום, ועכשיו אנחנו יוצאים, ואני אומר את זה בזהירות, אנשי הרכש של ישראל עוברים מדינה מדינה, קונים במחירים אסטרונומיים את החוסרים, לגלגל אותם לפה זה אירוע, וכל עוד שאנחנו בעזה זה בסדר, אבל כשנגיע ללבנון, נזדקק למחסני מחימוש.
זו אחת מהסיבות שדוממו מנועים בעזה. זאת אומרת, גם שחיילי המילואים יעזרו כוח, וגם כדי לשמור על תחמושת, ותשמע, זה בממדים היסטוריים מזכיר את הטעויות שהמעצמות עשו מול היטלר במלחמת העולם השנייה, שנתנו לו להתחמש, ופשוט נשארו מאחור, ואז האנגלים נאלצו לחזר על הפתחים, לקבל צוללות בהחקר השאל, מהאמריקאים, והרוסים נשארו מאחור כולם, לקח להם זמן עד שהם התארגנו, אנחנו בממדים כאלה, ולדעתי ועדת החקירה, קודם כל היא תצטרך לדון גם בזה, שאנחנו לא ידענו מה קורה שם, מבחינת חימושים, מבחינת התעצמות שלנו, הכנה שלנו, יש את הקשל הטקטי של המודיעין, אבל יש את הקשל הרוחבי יותר, שאנחנו לא קלטנו שהם נערכים למלחמה, ולא נערכנו בהתאם.
עכשיו אבי, אני רוצה לשאול אותך קצת, כן. אבי, על פוליטיקה. אנחנו מבינים, שומעים כל הזמן.
שליש, נשאר לנו שליש לפוליטיקה.
כן, כן. אתה יודע, אנחנו שומעים ומבינים שיש איזושהי התכנות לפירוק המחנה הממלכתי. זאת אומרת, משומעים שאייזנקוט יש מצב שהוא הולך לרוץ ברשות מפלגת העבודה המחודשת, גנץ הולך לפרוש ולהישאר עם הקבוצה שלו, וגדעון סער מנהל סדר יום של עצמו. אני אצא אחרי המלחמה, אבל אני לא, אני כאילו הוא מרמז, אם הם יצאו לפני הזמן, אני אשאר בפנים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, אבי. אנחנו רואים את הסקרים. 100 סקרים בשלושה חודשים לא משקרים. גנץ בשמיים, ביבי מרוסק לרסיסים, החרדים פחות או יותר אותו דבר, סמוטריץ' נמחק, בן גביר ממש כתף אל כתף לצד הליכוד, מה המציאות הפוליטית הזאת מזמנת לנו?
תראה, אני לא חושב שגנץ יישאר בסוף על ה-37 מנדטים, בגלל שמי שחונה אצלו היום, קודם כל, ניתן נתון אחד שאני לא יודע אם הוא יצא, יש 20 מנדטים של מצביעי הימין שבסקרים לא אומרים, הם אומרים שהם לא ילכו להצביע. עכשיו, הנתון הזה ישתנה עד הבחירות, זה דבר ראשון, ואז נראה מפלגות כמו של יוסי כהן, אולי גדעון סער, איבט באיזושהי קונסטלציה, והם יכולים להרים מחדש את המחנה. עכשיו, אני מניח, אם אתה שואל אותי, אייזנקוט כאישיות, לא יתקע סכין בבני גנץ. אני חושב שהם ירוצו ביחד, בניגוד לסער, שכבר מחשב את דרכו חזרה. גנץ לא יישאר במספרים האלה של 37 מנדטים, אבל הוא עדיין המועמד הכי נראה, אם יהיה לך בחירות בשנה הקרובה לראש ממשלה, כי קשה לראות התרסקות מהמקום הזה של 37 מנדטים. אני שואל אותך, אבל, האם אתה רואה את ביבי, אם יש בחירות, קודם כל ננסה להישאר כמה שהוא יוכל, זה תלוי בעיקר בחבר שלו בליכוד. השותפים שלו לא יתקעו בו סכין, בעיקר בחבר שלו, בגלנט, באדלשטיין, באחרים, ואפילו ברקת, שיכולים להתהפך עליו. אני שואל אותך, אבל האם אתה רואה את נתניהו עם נערכות בחירות פורש מהמערכת הפוליטית? כי הוא הולך להפסד בטוח.
תראה, אנחנו יכולים לכוונן את השעונים כולנו לפי החזית הצפונית. כך למשל אירוע אחר, פחות מ-40 יום בחירות ברשויות המקומיות. התקיימו בחירות או לא התקיימו בחירות?
אני יודע שבשס עוד לא התחילו להוציא את הכסף, זה אומר משהו על מי שנמצא במשרד הפנים.
זה אומר, אנחנו נמצאים...
אנחנו חושבים שיהיה מערכה בצפון, והבחירות...
יהיה מערכה בצפון בתחילת פברואר, אז אנחנו ברור שאין מלחמה. גם המערכת הפוליטית, הכל תלוי בחזית הצפונית. לו יצויר שנסראללה חוזר לבונקר, ויש לנו שקט בגבול הצפוני, והאזרחים חוזרים והמלחמה נגמרה. אם הגענו למצב כזה, ברור שנתגלגל לבחירות בכנסת, וגם נתניהו יבין שאין לו יכולת לעמוד מול הסחף האדיר שיהיה בעם. כל עוד...
נזכיר, ועוד יהיו חטופים.
ברור. כל עוד
שביבי... משפחות החטופים יעמדו בראש של המחאה.
לביבי הייתה תוכנית אחרת, לייצר משפט אייכמן לכל בחירי החמאס, להביא את סינואר, להושיב אותו בכלוב, להוציא לאור את כל העדויות של החמאסניקים מישראל החוצה, לייצר משפט לטרור האסלאמי שיריד את כל העולם. בינתיים זה לא קורה. איך אומר אותו אדם שמדבר איתנו כל הזמן, אין סייעתא דשמיא למלחמה הזאת. לא מצליחים להביא תוצאות, נהרגים חיילים שלנו. במציאות הזאת נתניהו יודע משהו אחד, תהיה מלחמה בלבנון, יש לו ממשלה. לא תהיה מלחמה בלבנון, הבחירות יהיו בין מאי לנובמבר. אין לו לאן לברוח. המשפחות יצאו לרחובות, הוא גם ככה חלש בימין, ושים לב לבליץ שיוסי כהן עושה בתקשורת, הוא מגיע השבוע גם לעיתון משפחה, יוסי כהן מעמיד את עצמו ראש בראש מול נתניהו, בסקרים הוא כבר מקבל 10 מנדטים, אדם שמקבל על השם שלו 10 מנדטים,
ומי שסימן אותו כיורש היה נתניהו,
נתניהו עוד יכול להיות שהוא זה שיערר, את הכיסא של נתניהו, ועוד נראה אותו מצטרף לזירה, אגב, הוא מנסה ללכת באותו משעול שבנט הלך, נכנסים במפלגת לוויין, ואז קופצים על המפלגת השלטון הראשונה שהזמינה.
אני לא שואל חזרה שגדעון סער לליכוד גם.
כן, יכול מאוד להיות שאנחנו
נלך... נעשה עכשיו את המהלכים שלו.
יכול שנלך לליכוד שגדעון ויוסי כהן יהיו בראש, זאת אומרת, יהיו בצמרת, והם ירובו
עם... מדבר על החרדים.
הם ירובו עם רון דרמר.
שבגרשת העיתונות שואלים אותו אם יש לו מילה טובה לממשלה, הוא אומר, יש לי מילה טובה לשר בוסו, שר הבריאות. זה לא מקרי.
זה באמת ננשיר לשבוע הבא על הרומן המתחדש בין אביגדור ליברמן לאריה דרי. אגב, הקשר ביניהם הוא יותר רחוק, אבל מאוד בטוח. כל אחד כאילו מאיר פניו לשני, ונדבר עוד על הנציג.
אני שמעתי רק מבית משפט אחד, שכשדיברו איתו על השיחה שהייתה בינו לבין נתניהו ודרי בשעתו, אמר, זו לא הייתה השיחה היחידה בינינו, ולא בהכרח שנתניהו השתתף בשיחות הנוספות.
טוב,
נשאיר לשבוע הבא.
נשאיר לשבוע הבא. ונמשיך להתפלל כולנו. אסתר חלים שמשמחת תורה יחלוף ונזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו אלינו כבתחילה. בשורות טובות, תודה חברים שהייתם איתנו, נתראה בעזרת השם שבוע הבא.